זה נרגע.
חוק יסוד החקיקה, הכל כמו שצריך.
חוק יסוד צריך להיות ברוב ששומר.
טוב, אני רוצה היום לסיים את הנושא של מחלוקות בשתי נקודות. נקודה אחת זה לדון במחלוקת במציאות, ונקודה שנייה זה לדבר על מחלוקת במובן החברתי, זאת אומרת, מחלוקת בקונוטציה השלילית. טוב, הנקודה הראשונה לגבי מחלוקת במציאות, מקובל איכשהו בישיבות או בכלל בעולם הלימודי להניח שאנחנו לא מוצאים מחלוקות במציאות בין חכמים. האמת שזו טענה קשה. טענה קשה כי יש מקומות שבהם די ברור שיש מחלוקת במציאות. ולכן א' צריך להבין למה מגיעים לטענה הזאת, וב' איך זה מתמודד עם מקומות שבהם בכל זאת נחלקו במציאות. אז קודם כל אולי אני אגדיר טיפה את המושג, למשל במקומות שבהם הגמרא במסכת גיטין שמביאה לגבי פילגש בגבעה. אז הגמרא אומרת שם שיש מחלוקת עם זבוב מצלה או נימה מצלה. וזה פשוט מחלוקת במציאות, זאת אומרת השאלה מה היה? היה את זה או היה את זה? נכון שדווקא שם הגמרא מביאה, הגמרא אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. מה שיגרב לו לכעוס בסופו של דבר זה הנימה, או ההצטרפות של שניהם. ואז בעצם יוצא שהמחלוקת שהייתה שמה, שלכאורה נראית כמו מחלוקת במציאות, בסופו של דבר, צריך להבין למה הגמרא מתכוונת, כשהיא אומרת אלו ואלו ואלו חיים, שזה לא מצא ולא הקפיד, זה מצא ולא הקפיד, אבל על פניו אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. צורה אחת זה להגיד שהאמת שדבר אחד שהוא אכן מצא, אבל זה לא גרם לקפידה, והדבר השני גרם לקפידה. אבל אז כאילו שניהם צודקים בתיאור העובדתי, ההיסטורי. הוא גם מצא את זה וגם מצא את זה. אבל אם בפשטות המחלוקת היא בשאלה מה גרם לקפידה, ובשאלה מה גרם לקפידה, רק אחד צדק. זאת אומרת, באותו אחד שאמר שנימה מצא לה. כי זה בעצם מה שגרם לקפידה. אם אנחנו קוראים את זה אחרת, ונדמה לי שזה יותר סביר לקרוא את זה ככה, אז מה שהגמרא בעצם אומרת, זה שמה שגרם לקפידה זה ההצטרפות של שני הדברים. זאת אומרת, מצא נימה ומצא זבוב, כל אחד לחוד לא היה יכול לגרום את מה שקרה, אבל ההצטרפות של שני הדברים היא זו שגרמה. ואז בעצם יוצא, עכשיו תקראו לזה שניהם צודקים או שניהם לא צודקים, אני לא יודע. כל אחד צודק חלקית. זאת אומרת, בסופו של דבר, האמת המלאה היא איזושהי אמת שמורכבת משתי זוויות המבט. אבל זה באשר למסקנה. האם כתוצאה מהסוגיה הזאת עולה שבאמת אין מחלוקת במציאות? להפך. נראה שהגמרא אומרת שיש מחלוקת במציאות. השאלה מה היה באמת, אבל בבחינת החכמים החולקים, אחד חשב שהוא מצא נימה וזה מה שגרם לקפידה, אחד חשב שהוא מצא זבוב וזה מה שגרם לקפידה, ואומרת, זו מחלוקת מציאותית חד משמעית. הגמרא אומרת, אף אחד מהם לא טעה לגמרי וגם לא צדק לגמרי, כי במציאות האמיתית היה צד כזה והיה צד כזה. כל אחד תפס נגיד חלק מהתמונה. אז הגמרא הזאת לא אומרת שאין מחלוקת במציאות, הפוך.
ומה זה דברי אלוקים חיים?
מה?
ומה זה דברי אלוקים חיים?
לא הבנתי.
מה אומרת על זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים?
כן. ממש לא.
אם שניהם טעו, אז במה זה דברי אלוקים
חיים? אני אומר, שניהם צדקו חלקית או טעו חלקית, איך שלא תקרא לזה, אבל זה הכוונה. זאת אומרת, הטענה היא שבכל אחד היה צדק, אף אחד לא טעה לגמרי. הוא מצא שם זבוב. וגם השני אומר שמצא נימה, הוא מצא נימה. זאת אומרת, הוא צדק במובן הזה, לא טעות מוחלטת, אבל מבחינת התמונה המלאה, כל אחד תפס רק חלק מהתמונה. אז המסקנה שעולה מהגמרא שם, זה לא שאין מחלוקת במציאות. יש מחלוקת במציאות, אלא שהמחלוקות במציאות לא, אף אחד מהצדדים לא טעה לגמרי, נקרא לזה כך. או היה צדק מסוים לפחות בדבריו. זה הכוונה, זה מסקנה בגמרא.
אבל זה יש לך מחלוקת משולשת, כי גם המסקנה היא...
מה?
כי גם המסקנה של הגמרא היא רואה את המציאות כאפשרות שלישית.
לא, כן, אבל המסקנה של הגמרא זה לא מסקנה של הגמרא, זאת האמת. כי מדובר שמה שאחד מהם פגש את אחד מהחכמים החולקים, ואליהו הנביא, סליחה, פגש את אחד מהחכמים החולקים, והוא אמר להם מה באמת היה.
אז זה לא דעה.
כן, זה לא דעה, זה הפידבק. זאת אומרת, מה באמת היה. אז לכן נדמה לי שבסוגיה כאן דווקא לא נשלל את האפשרות של מחלוקת במציאות. מה שכן נשלל זה הבעייתיות של מחלוקת במציאות. זה נותן איזשהו רמז אולי למוטיבציה להגיע למסקנה הזאת שאין מחלוקת במציאות. מוטיבציה היא שבעצם אם אנחנו אומרים שיש מחלוקת במציאות, להבדיל ממחלוקת בהלכה או בנורמות הלכתיות או מוסריות או מה שלא יהיה, זה שאחד הצדדים ודאי טועה. מחלוקת במציאות. ואם אתה רוצה, אם אתה יוצא מנקודת מבט שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין טעות במחלוקות הלכתיות, או מחלוקות, זה לא בדיוק הלכתי, אבל מחלוקות בין חכמים, אז אין לך ברירה אלא להגיד שאין מחלוקת במציאות. כי למחלוקת במציאות יש רק אמת אחת. אתה יכול להגיד שבשאלה אם צרת הבת מותרת או אסורה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אין פה אמת, מה שחכמים החליטו זאת האמת, והוא חושב שזה אסור, הוא חושב שזה מותר. שניהם צודקים ברמה העקרונית, זה מסוק הלכה, אז אנחנו פוסקים כמו אחד מהם. כי פה אין שאלה שנמדדת מול איזושהי עובדה במציאות. אבל השאלה מה היה בפילגש בגבעה, השאלה מה היה, היסטורית, או שהיה זה, או שהיה זה. מחלוקת במציאות אין דבר כזה שני הצדדים צודקים.
אבל זו הפרשנות בתורה היא פרשנות עובדתית, היא מחלוקת עובדתית. שבאו לאברהם מלאכים, אם היו מלאכים, אם זה היה בחלום, אם זה היו מלאכים, מלאכי שמיים.
מפרשי התורה אתה
מדבר?
אוקיי,
אז כל המחלוקת היא במציאות.
השאלה איפה עוצר הכלל הזה שאין מחלוקת במציאות? העיר עליו, אתה יודע? אז הרמב"ם יכול להיות שכן כבר, אבל בגמרא לא. בגמרא כאילו לא יכולה להיות טעות. אני לא מסכים לזה, אז אני לא אגן פה על משהו שאני לא מסכים עליו, אבל אני מגיע לזה. אז בעצם מה שאפשר אולי להבין מהגמרא פה זה לא שאין מחלוקת במציאות, אלא אפשר להבין מהגמרא פה מה מפריע לנו במחלוקת במציאות. מה שמפריע לנו במחלוקת במציאות שבהכרח אחד הצדדים טועה. עכשיו לא יכול להגיד אלו ואלו אלו עם חיים מהם. עכשיו את זה הגמרא כאילו פתרה. אתה כן יכול להגיד אלו ואלו אלו עם חיים, אבל חלקית. זאת אומרת, עדיין אחד קצת טעה ו... זאת אומרת, כל אחד מהם לא תפס את האמת במלואה. שניהם טעו, אמרתי, שניהם צדקו חלקית, שניהם טעו חלקית. זה לא...
לא הבנתי, השאלה בכלל לא מתחילה, מה האדם הראשון אכל, מה חווה אכלה, את התפוח, או חיטה, או יש שם 10 סוגים של זה, מה? זה מחלוקת עובדתית, מה? זה לא אחרון. מה?
אני מסכים.
אני לא מבין בכלל מה, למה דווקא פילגש בגבעה, כל מחלוקת היא מחלוקת עובדתית.
למה דווקא האדם הראשון? בסדר, הבאתי דוגמא, תראה לי בגבעה, כי הגמרא עצמה עוסקת בזה, והיא אומרת אלו ואלו ואלו חיים, לכן.
הגמרא מהם מתעסקת מה היה...
והיא לא אומרת אלו ואלו ואלו חיים, פה הגמרא מוטרדת במחלוקת עצמה, והיא מנסה ליישב אותה. אז לכן יש טעם לעסוק בזה, ואתה
צודק. זה לא השיקול שכל אחד נתן למציאות, יכול להיות ששניהם ידעו את המציאות. ששניהם, שאין מחלוקת על זה, שזה נימה וזה זבוב, ושניהם יודעים שזה זבוב, אומר לו, לא, זה בגלל זה, והשני אומר, לא, זה בגלל השני.
זה עדיין מחלוקת במציאות. זה עדיין מחלוקת במציאות.
לא.
למה גרם לו לפרוש?
של המציאות.
למה?
השאלה למי אני נותן יותר משקל? זה הטריגר או זה הטריגר?
זה מציאות פסיכולוגית, זה עדיין מציאות.
מה קרה?
השאלה מה גרם לו להתרגל.
מה, אתה אומר על
ה... זה כמו, אתה יודע, זה כמו... יש בחסידי קרסקס, באור השם, אז הוא מדבר שם על דטרמיניזם ובחירה חופשית, והוא אומר, יש לו שני שיקולים, גם השיקול התיאולוגי, שהקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, אז למה, אז איך יש לנו בחירה חופשית, וגם השיקול המדעי נקרא לזה, כיוון שחוקי הטבע בעצם קובעים מה יקרה בכל מצב נתון, אז איך זה יכול להיות שיש לנו בחירה חופשית? זה שתי זוויות מבט נסתכל על זה, והוא טוען שבסופו של דבר, באמת מה שיקרה זה זה מוכתב מראש, זה דטרמיניסטי. כי עוד פעם יש סתירות קצת בספר, ורביצקי פעם ראיתי שכתב שהחצי הראשון של הספר סותר לחצי השני, הייתה שם איזושהי התפתחות בכתיבת הספר, ככה טענה שלו. אבל יש סתירות לזה. אז זה הוא כותב באחד המקומות. מה שבידינו זה איך אנחנו נתייחס לעניין, לא מה יקרה. מה יקרה זה נתון.
ספוניצקי בהרצאה שלו המפורסמת על קריאה חופשית וזה, שאלו אותו בסוף, שאלות חופשיות, אתה דתי, איך אתה...
אומר, אין כאן אופשי,
זה
השנייה. אז הוא הביא את זה? אה, אוקיי. טעות, אבל... אז הטענה, כן, הוא הביא גם חסידים, כל מיני חסידים שם, אני זוכר, כן, את מהשילוח. אז זה הכנה שיש אומר, בעצם במציאות מה שיקרה זה מה שמוכתב מראש, זה לא בידינו. מה שבידינו זה איך להתייחס לזה, אם לקבל את זה כך, לקבל את זה אחרת, ופה נמצאת הבחירה שלנו. פה זו נקודה מעניינת, כי אם אנחנו מדברים על הסתירה מול הידיעה האלוקית מראש, מה הועלת? אתה הקדוש ברוך הוא לא יודע איך אני אתייחס מראש, ושוב פעם, אם הוא כן יודע, אז איך יכול להיות שיש לי בחירה להתייחס מראש, כך או אחרת. אם הוא לא יודע, אז אתה מקווה שהקדוש ברוך הוא לא יודע דברים שיקרו, נו, אז מה אכפת לך גם להגיד את זה על המעשים עצמם, לא רק על ההתייחסויות. מה ההבדל בין עובדה פסיכולוגית לעובדה פיזיקלית? שתיהן עובדות. אולי לנו כבני אדם יותר קשה לדעת את הפסיכולוגיה, מה עומד בתוך ראשו של אדם.
גם עובדה פסיכולוגית היא עובדה... מה זה פסיכולוגית?
אתה אומר במוח, זה כבר התייחסות מודרנית, אני אעיר על זה גם עוד שנייה. על פניו, מבחינת איך שהוא ראה את זה, זה ודאי לא ככה. מבחינת איך שהוא ראה את זה, זה פסיכולוגיה, זה הנפש, זה לא קשור לאירועים פיזיים שקורים בעולם. כמובן, אתה יכול להגיד את זה במאה ה-14. ואנחנו היום יודעים שגם ההתייחסויות הן בעצם, לא משנה, אפילו אם אנחנו דוגלים בבחירה חופשית ובדואליזם, עדיין ההתייחסות כאירוע מנטלי מתממשת באמצעים פיזיקליים, זאת אומרת, הנוירונים שלנו בראש מבטאים התייחסות כזאת, התייחסות אחרת. עכשיו, אם יש לי בחירה חופשית להתייחס כך או להתייחס אחרת, זה אומר שיש לי בחירה חופשית איך להזיז אלקטרונים. ויש שיגידו, יש לאלקטרונים בחירה חופשית איך להזיז את מה שאני מתייחס, תלוי אם אתה ליברטריאן או לא. אבל לא משנה, כך או אחרת, אתה אומר שבעצם יש חופש גם ברמה של התנהגות האלקטרונים, לא רק ברמה של איך אני מתייחס. ואז, אתה כבר לא יכול להגיד דבר כזה, כמובן שכל זה, רק אם מה שמטריד אותך זה בעיית הדטרמיניזם הפיזיקלי. אם מה שמטריד אותך הבעיה של ידיעת האלוקים, אז בכלל אין מה לדבר על ההבדל ביניהם, כי הקדוש ברוך הוא יכול לדעת את הפסיכולוגיה כמו שהוא יודע את הפיזיקה. אבל אם מה שמטריד אותך, והוא מביא שם את שני הקשיים, את שני המישורים האלה, אם מה שמטריד אותך זה חוקי הטבע, אז הוא מבחינתו יכול היה להגיד את זה, כי הוא לא היה מודע לזה שכל ההתייחסויות שלנו זה גם כן אירועים פיזיקליים. אבל אנחנו היום כבר מבינים שזה לא... גם זה לא רלוונטי.
הרמב״ם כותב, יש לו פירוש למשנה בפרקי אבות.
כל צפוי. כל צפוי.
כל צפוי. אז אני חושב, בוא הרב"ד, בוא רבנו יונה, הוא כותב עליו, הוא הסביר את זה, וכשקוראים את הפירוש של הרמב״ם, אז הוא באמת רק העביר את זה צעד אחד קדימה. אז אני חושב שהרב"ד כותב עליו, אז מה הוא עלת? כאילו, היה עדיף שלא היה, שלא היה מפרש בכלל.
הרמב״ם לא יכול להתייחס לספר העיקריים, לאור השם, כי הוא היה חרב.
לא, הרב"ד, אני חושב, כתב...
הרב"ד?
כתב על הרמב"ם. השיג על הרמב"ם. הרמב"ם העביר את זה צעד אחד קדימה. זאת אומרת, היום עדיף שלא היה מפרש בכלל.
הלכות תשובה, הרמב"ם, לא? הרמב"ם הלכות תשובה, שאלה על הידיעה והבחירה, זה מה שאין ידיעתו כי התייתם. הוא לא נהג, זה המחבר מנהג החכמים.
הוא אומר, לא עשית, רק העברת את זה צעד אחד קדימה.
לא, אבל שמה, טוב, זו שאלה אם הרמב"ם ענה או שהרמב"ם לא ענה. שאלה מה, איך קוראים את הרמב"ם? הרייבד טען שהרמב"ם לא ענה, והרמב"ם בפשטות נראה מדבריו שהוא כן עונה. אז טוב, זה דיון אחר. בכל אופן, אז למה אני אומר את זה? כי עוד פעם, זו אותה שאלה. זאת אומרת, גם השאלה מה גרם לו להתרגז, לאותו אחד בפילגש בגבעה, היא שאלה שאתה יכול לשאול אותו דבר כמו מה באמת היה שם. זה גם עובדה, עובדה פסיכולוגית. אז עדיין, אם אתה אומר שזה גרם לו להתרגז וזה גרם לו להתרגז, עדיין אחד משניהם טעה.
יכול להיות
שהוא עצמו לא יודע. בפסיכולוגיה ולא בפיזיקה.
יכול להיות שהוא עצמו לא יודע מה גרם לו להתרגז.
אוקיי, לא משנה. אבל עדיין משהו גרם לו. זאת אומרת, העובדה הפיזיקלית היא עובדה אחת. או שזה היה או שזה היה. או שההצטברות הייתה, לא משנה. אבל עדיין, כל מה שאתה אומר על מה שקרה בפועל, אתה יכול גם להגיד על ההתייחסות, ובשביל ההתייחסות זה גם סוג של עובדה. זה לא... אתה לא מרוויח מזה משהו עקרוני.
מקודם אמרת שהמוטיבציה של אלה שאומרים שאין מחלוקת במציאות, להציג את זה ככה, זה כדי להגיד שאין טעויות.
כן.
אבל בגמרא עצמה, אנשים אומרים על עצמם שהם טעו, או שהדרבה, או ששחי ועיניים רב, וכל מיני זה. כלומר, אפילו לא הדברים שבמציאות, סתם על דברים הלכתיים.
ברור שיש טעויות בגמרא, והשאלה איך התייחסו לזה בעלי הגישה שלא יכולות להיות טעויות, אז הם יגידו בסדר, בסופו של דבר הגמרא אבל חשפה את הטעות הזאת. לא יכולה להיות טעות בגמרא, לא אצל חכמי הגמרא. זאת אומרת, לא יכולה להיות טעות בגמרא. ואם הגמרא חשפה את הטעות, בסדר, הייתה ואמינה, אבל
שמור. זה
טעות בשיקול הדעת.
אמרתי, זה... לא חיפשתי בספרות מי... לא חיפשתי בספרות מי כתב את זה, אבל זה הגישה הרווחת.
היא הרווחת במובן, לדעתי, רק שבוא ננסה לחקור עד הסוף ולהבין אם אנשים יסתכלו על זה כך או לא. אני חושב שאם יראו איזה... זאת אומרת...
זאת הגישה? גישה לגמרי רווחת. עוד פעם, אני לא...
היא רווחת במובן שאתה יודע...
אין דרכי לחפש בספרים מה, מי כתב מה.
הרב אמר בעצמו, הוא אמר שיש, לא יודע, אני אפילו יותר מפעם אחת.
מה?
שאתה יודע, בגלל שהם מחזיקים מהם אנשים מאוד מאוד חכמים, אז אומרת, תשמע, גם אם נראה לך על פניו שיש פה משהו, תחפור, אל תסמוך על זה, כאילו, אל תפסוק שטעות.
ככלל מתודולוגי.
נכון, תחפור מצד הסוף.
תהפוך כל אבן כדי לראות האם באמת פה פשוט טעה, אבל אם כן, אז כן.
נכון.
אוקיי, אז ככלל מתודולוגי אין לי שום בעיה עם זה, אבל
בדרך כלל... זאת לא הגישה,
זאת לא הגישה. לא.
כמו ש... אני קראתי, הרב הביא פה את ההקדמה של הרב, של שערי או של הרב, של הרב שפו. אז הוא כותב שם, אם קראת והבנת בזה, זה לא בשבילך.
לא,
בסדר,
הוא כותב על עצמו.
כי מה הוא רוצה להגיד? מה,
אם באמת... כשמה שאוכלו יקוב על עצמו, אני אף פעם לא טועה, זה ברור.
לא, אז מה מתכוון להגיד? זאת אומרת, תשמע, אל תיקח את זה ככה, כמו שזה נראה לך.
לא, אני מבין, ברור שזה גם נכון, השאלה אם רק את זה יש פה. זה רק מתודולוגיה או שזאת אמירה מהותית? אז אני אומר לך עוד פעם, מתוך השיח, ההתרשמות, אני יודע, אני מדבר עם אנשים, אני שומע. בטוח זה גם כתוב, לא עשיתי סקר ספרות ולא בדקתי איפה זה כתוב. זה כתוב במלחסינוך, זאת אומרת, שם אני יכול להראות לך
שכתוב.
לא יכולה להיות מחלוקת במציאות, הוא אומר, אפילו הוא אומר בין ראשונים, לא רק בגמרא, לא יכולה להיות מחלוקת במציאות. אז אם יש מחלוקת במציאות בין שני ראשונים, אז הוא מסביר שזה לא מחלוקת במציאות, כי זה לא יכול להיות. אין, לא יכול להיות דבר, לא היה דבר. זה הוא מניח בכמה מקומות.
לגבי מה שאמרת מקודם, הגמרא בסוף הכריעה, אז גם תגיד פה, במחלוקת במציאות, הגמרא בסוף הכריעה. אז בסופו של דבר אין טעויות במציאות אפילו בגמרא. אם אתה אומר בגישה של המחלוקת של המציאות.
כשהגמרא לא הכריעה, מה הוא אכל בעץ הדעת? כשהגמרא לא הכריעה.
רק אם זה לא מוכרע, אז זה יוצא...
כן, אני אומר עוד פעם, אני מגן פה על עמדה שאני לא מסכים איתה, אז קשה לי, אני לא יודע מה אני אגיד, אני רוצה לשער. אז זה, כמו שאמרתי קודם, אז אני יכול מתוך הגמרא הזאת לא להוציא את המסקנה שאין מחלוקת במציאות, אבל להבין מה המוטיבציה לומר את זה. המוטיבציה לומר את זה שאנחנו נוטים לחשוב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, פירוש הדבר שאף אחד לא טעה. איך זה יכול שאף אחד לא טעה? מחלוקת במציאות בטוח אחד טועה. אז אין מחלוקת במציאות, מה שהיה להוכיח. זאת המסקנה. אבל... יש תפיסה אחרת שהיא רווחת כשבודקים את הראשונים ואת האחרונים שכותבים על הדבר הזה, וראיתי לפני כמה זמן מאמר של נריה גוטל. הוא כותב על מתי הייתה יציאת, זה פשוט קרוב של שמואל, אני מסמן, מתי הייתה יציאת מצרים, באיזה יום זה היה, זה היה ביום חמישי או ביום שישי. יש שם בירורים ומדרשים וחשבונות וכל דברים כאלה. ומקדיש פרק במאמר למחלוקת במציאות, כי לכאורה, או שהיא הייתה ביום חמישי, או שהיא הייתה ביום שישי, הוויכוח הזה בטוח אחד טועה. אז הוא מקדיש פרק על הנושא של מחלוקת במציאות, והוא מביא שם כל מיני מקורות, גם מראשונים, וגם בגמרא עצמה אפילו. אני אראה לכם רק כמה דוגמאות. מביא פה הרבה מראי מקומות בדרכו. הוא אומר שבעצם זה במקום, בדרך כלל זה תפיסה של, בעצם פה יש את ה... פה יש את ה... כשאמרתי לכם שלא עשיתי סקר ספרות, אז אם פה אתם יכולים לראות, יש פה מספיק מלא מקומות באחרונים שאומרים שאין מחלוקת במציאות. למעשה זה כבר נמצא בלשון האמוראים, ואצל הראשונים הוא אומר, אז כמה דוגמאות, יש ירושלמי בתרומות, דבר שאפשר לך לעמוד עליו, חכמים חלוקים עליו, או...
זה לא תמיד אפשר לעמוד עליו, כל מציאות.
אוקיי, שם אני חותר.
אתה עומד עליו עכשיו, בעוד 10-100 שנה.
כן, הרשב"א בחולין, לגבי נותן טעם בגידים. האם בגידים יש בנותן טעם, האם גיד זה מין כזה טעמו כמו עץ? כן, השאלה אם אתה מבשל אותו בתוך רוטב, זה נותן טעם בגיד או שהגיד נשאר עץ? אז הוא אומר, זה מן הטעם, וכי נחלקו במה שיעיד על הבחך, תטעם ותראה אם זה נותן טעם או לא נותן טעם. ואסור לאכול גיד, אבל תן לכפילה, תן לגוי שיטעם, ושיגיד לך אם יש בזה טעם או אין לזה טעם. ואין זו דרך למחלוקתם של חכמים. הוא הר"ן, אומר, איך נחלקו חכמי ישראל בדבר שאפשר לעמוד עליו, וכו'. בסדר, אז הוא מביא פה כמה דוגמאות, אבל כמובן, כמו שכבר הערתם לצדק, יש, בנשומות האלה, קשה להוציא את תפיסה גורפת שאומרת שאין מחלוקת במציאות. אלא הטענה היא שאם יש משהו שאתה יכול לברר, אז מה אתה מחלוק? תבדוק. כן, והתפיסה האמפירית כזאת, שאומרת, אתה חולק על מה נראה לך הגיוני, תבדוק ותראה מה נכון, מה אכפת מה נראה לך הגיוני. לכן לא סביר שחכמים חלקו אם הם יכלו לצאת ולבדוק ולהכריע את המחלוקת. אז זו לא טענה שאין מחלוקת במציאות, זו טענה שאם אפשר להכריע אותה, אז תפסיק להתווכח ותבדוק ותראו מי צודק. מה... שבא לכם להמשיך להתווכח.
לפעמים יש דברים שאי אפשר לבדוק.
אוקיי, ואז יוצא שבדברים שאי אפשר לבדוק, כמו מה אכל אדם הראשון, השם הנכון תהיה מחלוקת במציאות, ואכן אחד צודק ואחד טוען, אז לא קרה שום דבר. אי אפשר להוציא מפה כלל כזה.
אם אי אפשר לבדוק, למה בכלל חכמים צריכים להתחיל לחלוק על זה? אם הם לא מסוגלים להביא דבר עם בדיקה, אז למה בכלל לתת דעה?
לא, אי אפשר לבדוק אמפירית, אבל אפשר לחלוק בפרשנות התורה. נגיד, אם אני אומר, האדם הראשון אכל מעץ הדעת, אני יכול להוכיח שמה נקרא עץ בגזרה שווה? אני יכול להוכיח שמה שנקרא עץ זה חיטה, במקום אחר. ואז אני אומר שהוא אכל חיטה, ומישהו אחר, בכלים פרשניים אחרים, יגיד לזה, יגיע לזה שהוא אכל תאנה. בסדר? רק תפוח אין
שם.
זה לא מחלוקת, זה לדעתי לא מחלוקת במציאות. זה מחלוקת על פרשנות של המילה עץ.
זה מחלוקת על המציאות. מה היה שם? היה שם דבר אחד.
היא מביאה למחלוקת במציאות.
אז המחלוקת היא על המציאות, מה היה שם? אחד טעה ואחד צדה.
לא,
אחד טעה. היסוד של המחלוקת, איך הגענו לעמדות השונות, זה לא מהתבוננות במציאות, אלא מפרשנות, אבל זה תמיד ככה. כי אם אנחנו מסתכלים על המציאות...
זה לא שהוא בא ואומר אני...
אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות, אף פעם לא תהיה מחלוקת במציאות. זה ברור. אם אנחנו מסתכלים על המציאות, לא תהיה מחלוקת במציאות, אנחנו נסתכל ונראה. תמיד מחלוקת במציאות היא כזאת. אנחנו חולקים על מה היה במציאות. איך יכול להיות שאנחנו לא מבינים כולנו את אותו דבר? כי זה תלוי בפרשנות. אבל בסוף, אחרי הפרשנות, השאלה היא שאלה מה באמת היה. ובשאלה הזאת אחד צודק ואחד טועה. שאלת הקדוש ברוך הוא, מה אכל אדם הראשון? הוא אכל תאנה או אכל חיטה? אחד צודק ואחד טועה.
יש דוגמאות יותר מובהקות, אם בן סורר היה או לא היה, ואיוב משל היה או לא היה.
כן, נכון, או אני לא יודע מה, עצים שהיו, יש גם דוגמאות הלכתיות. עצים שהיו במשכן, יוצאים איך בדיוק עשו הכנסה, מבין עגלה לעגלה, או מהעגלה לרשות הרבים. יש פה ויכוחים ממש במציאות עצמה, וזה גם נוגע להלכה, הוויכוח הזה. איך להגדיר מלאכת הכנסה בשבת. טוב, כמו שאני אומר, ברור שהיו מחלקות במציאות, זה רק אני נותן פה הקדמה דידקטית. אז אני אומר שבהתבטאויות האלה של הראשונים ושל הגמרא, לכל היותר אפשר להוציא שלא סביר שיש מחלוקת במקום שאפשר לברר את זה אמפירית. ושעכשיו אני נזכר ברן בסוכה, יש ביקור בגמרא, האם על צילתה מרובה מחמתה, דרישה בסכך של סוכה. עכשיו השאלה היא, מה קורה אם יש למעלה נגיד 70% ענפים ו-30% מרווחים? האם למטה אחוז החמה גדל או קטן לעומת למעלה? זאת אומרת, האם זה מתרחב או מוצר? לכאורה זו ממש מחלוקת במציאות, והר"ן שם אומר, אין להכחיש המוחש, זה ברור, התשובה היא ברורה, לא יכול להיות שאפשר להתווכח על זה. כמו שאני טוען שאפשר להתווכח על זה, השאלה איך להגדיר. זה לא אופטיקה גיאומטרית. ברור שאם פסם שם סדק, אז זה מתרחב החמה. אבל זה לא ככה, כי זה מגיע מכל מכיוונים. כשתסתכלו על הרצפה, אתם תראו הפוך. השאלה היא איך להתייחס לאפור הזה, לכן זה לא בדיוק מחלוקת במציאות. זאת למשל דוגמה למשהו שנראה, לפחות הר"ן אומר על זה שזה מחלוקת במציאות. זה לא יכול להיות, אבל אומר זה לא יכול להיות. תבדוק. אני אומר שאי אפשר לבדוק. אתה לא יכול לבדוק, איך תבדוק, מה תבדוק? את האפור הזה. אני לא יודע מה זה האפור הזה, איך להתייחס אליו, זה יותר חמה, יותר צל. איך להגדיר כמויות. זה מעורר שאלות מאוד מעניינות, אגב, בפסיכופיזיקה. נתתי איזשהו לא מזמן כשעמד במסכת סוכה. כי השאלה היא איך להגדיר את עוצמת, את עוצמת האור מול החושך, את דרגת האפור, זה לגמרי סובייקטיבי. כשאתה שם שם מכשירים, אתה יכול למדוד מה עוצמת השדה, כמה, כמה אור יש שם. אתה יודע, כשאתה מסתכל בעיניים, אתה מסתכל על תופעה מנטלית, לא על, לא על עוצמת האור. והתרגום בין עוצמת האור לבין התופעה המנטלית זה ויכוח גדול בין חוקרי פסיכופיזיקה. זאת אומרת, ברור שהתרגום הוא לא לינארי. אבל השאלה אם זה חוק חזקה או חוק לוגריתמי או כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה יכול לשנות את האור.
או שזה שונה בין אנשים כאלה.
זה בטוח שאני, זה בטוח שאני, אנשים שונים, זה רק שאלה שאני מתחיל. בכל אופן, אז אני אומר שגם אם לוקחים את המקומות האלה, מה שעולה מהם זה שלא אין טעם להתווכח על דבר שאפשר לברר. לא כתוב שם שאין מחלוקת במציאות בכלל. גם לגבי העניין שאין טעם להתווכח על מה שאפשר לברר, אני לא לגמרי בטוח שזה מייצג את מה שחז"ל באמת חשבו. אנחנו יודעים שמדע עתיק, למשל, הזכרתי כבר, אני חושב, הדוגמה שתמיד מביאים, צוחקים על אריסטו, כן, שהוא אומר שהעצמים נופלים לכדור הארץ במהירות שהיא פרופורציונית למשקל שלהם. מסה, למשקל שלהם. עכשיו, זה לא נכון, הרי כולה, העצמים נופלים לכדור הארץ באותה מהירות, זה לא טוב במסה
שלהם. אבל הוא באמת היה יכול לעשות ניסוי פשוט.
בדיוק, לא צריך מאיץ חלקיקים בשביל זה, כך שני אבנים. כבדה וקלה, תזרוק אותם ותראה, הם נופלים באותה מהירות, זה לא, אין פה. אז למה אריסטו לא עשה את זה? כי המודעות לזה, שגם אם זה נראה לך נורא הגיוני...
למה אלפי שנים לא עשו את
זה?
למה אלפי שנים לא עשו
את זה? אני אומר, כי המודעות לזה, שמשהו שנראה לך נורא ברור, אולי הוא לא נכון, שווה לבדוק. אוקיי? היא לא כל כך פשוטה. זו מודעות שמלווה את המדע המודרני, אבל פעם היה ברור שאם זה נורא הגיוני, אז זה כנראה כך, מה יש לבדוק? למה נקרא סברה הוא? כן, הרי אנחנו יודעים, אז מה הבעיה, מה לבדוק? את האנשים לא לוקחים בחשבון שזה שמשהו ברור לי, לא בטוח שזה באמת... כן, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה כאן לפניך, כמו שאמר מרק טוויין. זאת אומרת, איך שהעולם מתנהל, ואיך שאתה חושב, זה לא תמיד נמצא בהלימה. זאת אומרת, זה שווה לבדוק. אז אני אומר, אם מייחסים את זה, גם אם אני עובר לחז"ל, גם שם אני לא בטוח שהם לא אמרו איזה שהם דברים שהם תוצאה של...
חבלה.
כן, של איזושהי הנחה, סברה כזו או אחרת, ולא ברור באמת שהייתה להם איזושהי מודעות, בוא נבדוק ונראה. זה נכון, ועל זה כתב שטיינברג, פרופסור שטיינברג, והדוקטורט שלו הוא על זה, על ניסויים מדעיים אצל חז"ל. והוא הראה שם כמה וכמה דוגמאות שחז"ל התלבטו בשאלה המדעית, ועשו ניסוי כדי להכריע אותה. חלקם ניסויים מאוד מעניינים, ניסויים רפואיים, עשו ניתוחים שם, דברים מעניינים היו שם. זה לא לגמרי מופרך, אבל צריך לדעת שגם אצל אריסטו היו ניסויים. זאת אומרת, גם אריסטו לא היה אידיוט גמור. זאת אומרת, אנחנו צוחקים על זה קצת, אבל זה לא ככה, אריסטו גם התבסס על תצפיות. המדע שלו לא היה רק פילוסופיה.
היה עדות, בנושא הזה הוא היה כל כך משוכנע, שהוא חושב...
בדיוק, זה משולב, יש מקרים שבהם זה ברור לך, אז אתה לא עושה את זה.
זה מדהים שזה 2,000-3,000 שנה, לא, אף אחד לא עושה
את זה. בסדר, כי זה היה ברור להם. אני רק אומר שברור שגם שם הם בדקו דברים, הם לא חיו בהזיות. אבל יהיה דברים, יהיה מקרים, או תהיינה סוגיות שבהם זה ברור לך, אז אתה לא טורח לבדוק, אז יהיו מקרים כאלה. ויכול להיות שהמחלוקות במציאות הן נקודות שבהן כן אפשר היה לבדוק. אבל בסדר, אין לך... זה ברור לך שזה ככה, אז אתה לא הולך לבדוק. זה יותר קשה לומר את זה כשיש שניים שחולקים. אצל אריסטו הייתה עמדה אחת ואף אחד לא חלק. 2,000 שנה אף אחד לא חלק. אז...
לא, גם לא היה לזה נפקא מינה.
מה?
הם התעסקו, ברוב הדברים, לפחות ככה פחות או יותר, זה בדברים שהיה לזה נפקא מינה, זה התפתח יותר, כשהיה להם פחות, אז זה לא הטריד אותם.
לא, אבל אני אומר, במקום שבו אתה קובע איזושהי קביעה כי נראית לך מסברה וכולם מסכימים, אז אני יכול לראות שאנשים לא ילכו לבדוק. במקום שיש מחלוקת, אז זה באמת טענה יותר קשה. אם יש מחלוקת וזה בא לבדיקה, ואתה כבר רואה שהוא לא מסכים איתך. זאת אומרת, הראש שלו עובד אחרת משלך. מי אמר שהראש שלך מתאים למציאות? אולי הראש לא מתאים למציאות? תבדקו ותראו אותו. במובן הזה זה כן טענה משמעותית. זאת אומרת, בהנחה שהם לא טמבלים, זאת אומרת, הם מבינים שאם יש משהו שאפשר לבדוק אותו, אז תכריע את המחלוקת בצורה אמפירית. מה אתה מתעקש? אם כולם מסכימים, אני יכול להבין, טוב, אם כולם מסכימים וזה נורא הגיוני, אז אין טעם לבדוק. אבל כשיש מחלוקת, אז יותר קשה להגיד דבר כזה. אז לכן אני אומר שמבחינת המקורות הראשונים, אפילו האחרונים, ובגמרא עצמה, אין באמת בסיס לתפיסה הזאת שאין מחלוקת במציאות, להפך, די ברור שיש הרבה מחלוקות במציאות. אבל בכל זאת אני רוצה לסייג את זה קצת. אתן לכם דוגמה עם הבליעה בגיל. מה שהרשב"א אומר פה, תבדוק מה הבעיה, זה חך, תבדוק, ותראה, יש, 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 יש נותן טעם בגידים או אין נותן טעם בגידים. פה זה שאלה לא פשוטה, אני תמה על הרשב"א הזה. אבל אני, זה לא רק הרשב"א הזה, אלא זה, זה, זה כבר, כבר גמרות. גמרות מדברות על לתת לתפילה לטעום, נגיד אם יש טעם בשר בחלב, אם יש טעם של איסור בתוך היתר, אז ההנחה של הגמרא היא שפשוט אדם יכול לטעום ולראות. אני שואל אתכם, תגידו, אם יש 1:50 איסור בתוך היתר, ובנותן טעם זה 1:60, בסדר? זו ההנחה המקובלת. יש 1:50 איסור בתוך היתר, חזיר בתוך בשר פרה. יש לו טעם שונה קצת לחזיר. כשיש 2% חזיר בתבשיל, אתם תרגישו בתבשיל את הטעם הזה? אני לא רואה איך. אפילו 10% לא תרגישו, לדעתי, בהרבה מקרים. לכן, ההנחה הזאת שכל אדם יכול לטעום ולהגיד, יש פה איסור, זה נכון החל מאחוז מסוים. כשיש חצי חזיר וחצי פרה, אז כנראה שמי שמכיר בטעם ידע שזה טעם של חזיר, יש פה גם טעם של חזיר ולא רק של פרה. 1:60 זה מאוד קשה. עכשיו, מעבר לקביעה ההלכתית הבעייתית שנראה מהמקורות ההלכתיים, שזה באמת שאלה שפשוט לבדוק. תן לגוי והוא יגיד לך אם יש בזה איסור או לא. עזבו את זה כרגע, לא מדבר כרגע על ההלכה, אלא באמת במציאות. מאיזה אחוז? הייתם, אתם צריכים לקבוע את ההלכה, אז לא 1:60. מאיזה אחוז לקבוע? מאוד לא ברור, יש איזה רצף. השאלה היא כמה ניכר צריך להיות הטעם, כמה דומיננטי.
זה ברור שזה גם שונה מבין אדם לבין אדם.
שונה מאדם לאדם, זה שונה מבשר לבשר, זה שונה מתלוי מה מעורב במה, זה לא תמיד 1:60, כן, זה ברור. ברור שחתכו פה באיזושהי צורה טכנית. אבל פה, עוד פעם, במקורות ההלכה נראה שזה, הם לא מבינים שזה חיתוך טכני, כי הם אומרים, מה הבעיה, תטעמו, מישהו יטעם, רק קבעו את ה-1:60, כי לא תמיד יש לך גוי תחת הידיים שיוכל לטעום לך. אז קבעו ה-1:60, כי זאת האינדיקציה, אבל באופן עקרוני הייתי צריך לתת לגוי שיטעם, בסדר? אבל אני אומר, מעבר לזה, אפילו בלי קשר לשאלה של גוי יטעם או לא גוי יטעם, יש פה איזושהי הנחה של הגמרא, ואחרי זה של הראשונים והאחרונים, שבאמת יש פה שאלה מציאותית שאפשר להכריע אותה בניסוי. אני לא חושב שזה נכון. לא חושב שזה נכון. כי השאלה, כמה אתה צריך להיות בטוח שיש פה איסור בשביל להגיד, טעמתי ויש פה איסור. צריך להיות בטוח ב-20%, ב-50%, רק ספק ב-50%. כמה אתה צריך להיות בטוח? זה רצף שלם, וזה כמובן משתנה ממקום למקום, כמובן שלא לדבר, אבל אפילו על תערובת של חזיר בפרה, נגיד, שזה משהו מוגדר היטב. עדיין יש רצף של דרגות, כמה מובהק זה, כמה משמעותי זה. אז הבליעה של טעם בגידים, מה זה בולע? ברור שהגיד בולע. כמה הוא בולע? האם הוא בולע בליעה משמעותית או לא בליעה משמעותית? מה זה נקרא משמעותי? משמעותי זה בליעה של 10%, 20%, 40%, לא יודע. אז הוויכוח אם גיד בולע או לא בולע, בהחלט יכול להיות ויכוח שהוא לא ויכוח במציאות, אלא הוא ויכוח בשאלה מה הרף שנקרא בליעה. נגיד שהגיד בולע ב-30%, בסדר? יש ויכוח, האם 30% זה מספיק או לא, אחד אומר רק מ-50% זה נקרא בולע, ואחד אומר מ-20% זה נקרא בולע. אז כולם מסכימים על המציאות שהבליעה היא 30%, אין ויכוח במציאות. הוויכוח הוא בשאלה איך לשפוט את המציאות, או איפה, איך להעביר את הרף. והרבה מאוד מהמחלוקות במציאות, כמו הצל שהבאתי קודם את הרן, גם שם, זה שאלה מאיזה גוון של אפור על הרצפה אנחנו רואים איזה כחמתה מרובה מצילתה. יכול להיות שכולם מסכימים לאיזה גוון של אפור יתקבל כאן. אבל אנחנו לא יכולים לקבוע בגוון כזה של אפור, זה יותר מ-50% צל או פחות. מה רמת הבהירות של הגוון הזה? איך מעריכים דבר כזה? זאת שאלה לא פשוטה. אגב, עד היום אנשי מדע שמנסים לבדוק את זה, לא יודעים להגיד לך. אף אחד לא יודע. האם זה חצי חושך, חצי אור, כשאתה מסתכל על זה? זה 70% חושך, 30% אור, אני מתכוון בגוון של אפור. איפה, עד כמה זה קרוב לשחור? אנשים יתווכחו, כי אתה לא יכול לבדוק את זה, זה רק שאלה של איך אנחנו רואים. אתה יכול לראיין אנשים ולשאול אותם, תגיד, איך היית מחמת את זה? 70%, 30%, ולעשות ממוצעים. ועל הממוצעים האלה יש ויכוחים גדולים, האם זה חוק חזקה או חוק לוגריתמי או כל מיני דברים מן הסוג הזה. מה היחס בין העוצמות הפיזיות לעוצמות המנטליות?
לעשות סקר.
סקר לוגריתמי.
כן, זה מה שעושים, אין דרך אחרת לדאוג את זה.
רב, כל ערב פסח שאני הסתכלתי על סקים ואמרתי מה חמץ בזה.
מה?
הסתכלתי על סקים ואמרתי, נו, ברצינות, מה יש פה חמץ? בנוע ולא בנוע.
כן,
בסדר. ואשתי יש לה רגישות לגלוטן. אסור לה לחתוך בצל עם הסכין, תפוח, עם סכין שחתכתי איתו לחם. עכשיו, זה כל פעם שאני מסתכל על זה, אני אומר, מה בנוצר לי יש פה?
אז זה למשל בהלכה לא ברור, כי אתה צריך חריף וסכין.
לא, אני אומר, בחמץ, אז אוף חריף.
לא, אבל באיסור, אם זה לא חריף, רק סכין, אז לא.
אבל זה כבר, נוח, הוא שכף את הסכין, כאילו אפס. וכל פעם שזה היה חמץ, אמרתי, מה יש פה חמץ? וזה בגלוטן, וזה רגישות, זה משפיע...
אני אומר, זו שאלה של כמויות, כמובן. זה הרב בן ציון אבא שאול כותב באיזה מקום. שאלו אותו, האם מותר לשתות מים מהכינרת? יודעים שיש כאלה ששמים בד על הברז בפסח, כי בסך הכל במאגרי המים יכולות להסתובב פרוסות לחם או פיתות או דברים מהסוג הזה. לא רק יכולות, מסתובבות, הרי דייגים שזורקים כל מיני דברים וזה. אז בחמץ בפסח הוא במשהו. הוא לא מתבטל בשום אחוז, אז הוא אמר, גם למשהו יש שיעור.
רק יש בעיה אחרת.
זה לא משהו.
רק יש בעיה אחת, שדווקא איפה שהוא היה גר, המים בכלל לא מהכינרת.
לא, בסדר, לא, שגעו אותו על
המשך. כולם מהבארות בשער הגיא.
היה 80% מהמים.
בסדר.
לא, אני אומר, גם איפה שהוא היה גר,
זה היה... שאלו אותו אנשים שאולי כן יזור במהכינרת, לא מסתכלת. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שהרבה מקרים שאנחנו נסווג אותם כמקרים שהם מחלוקת במציאות, למעשה זאת מחלוקת בהערכת המציאות או בשיפוט של המציאות, וזה בעצם מחלוקת נורמטיבית, לא מחלוקת עובדתית. זה צריך לדעת, באמת בהרבה מקרים זה ככה. תם למיטב תענדו, כן, האישה על, על, על דעת מה היא לא מוכנה מראש להתקדש. מה אם היא הייתה יודעת, היא הייתה מסרבת לקידושין? מה יקרה מכך טעות בקידושין? יש כמה ויכוחים, עם הבעל מומר, עם אח שלו מומר, וטיפול לפניו לאיבום, עם הבעל מכה, עם הבעל מוכה שחיל, ויכוחים. אז מה זה ויכוח במציאות? מה האישה מסרבת ומה לא? ברור שלא. ברור שיש נשים שיסרבו לזה, ויש נשים שיסרבו לזה. השאלה היא כמה נשים מסרבות נחשב אומדנה שאומרת סתם אישה לדבר כזה תסרב. 20% זה מספיק?
האדם הסביר.
כן, בדיוק. מהו המדד לאדם הסביר? זה לא ויכוח על המציאות. אפשר לבוא ולהגיד, מה שקובע זה הרוב. תעשה סקר מסודר, ותראה, אם זה 51% ומעלה, אז הרוב קובע, כי בהלכה הולכים אחר הרוב. בסדר? אבל זה, הנה, פה נכנס מה שאמרתי קודם. חז"ל לא עשו סקרים. לא עשו סקרים, הם מתרשמים פחות או יותר לראות מה דעתן של נשים, ואומרות, אוקיי, יש פה נתח משמעותי מהנשים שחושבות ככה, אז אני אומר שכן. אם לא, אז לא. מה זה משמעותי? אז אם אתה אומר 51%, אז בסדר, אבל כשאתה לא מודד, אז אין דרך לחמד את זה. זה מספיק משמעותי. זהו. כמו עם האמה, כן, כל השיעורים. שפעם זה היה מספיק ליד, ותראה אם יש פה אמה או לא. היום אנחנו מודדים את זה לסנטימטרים. אני אומר עוד פעם, כי ככה אנחנו בנויים, אין לי ביקורת בזה. ככה אנחנו בנויים, זה נכון לנהוג ככה. אנחנו היום לא יכולנו לעשות את מה ש... מה שעשו פעם. היום אנחנו יותר מדי מין צמודים למדע, לטכנולוגיה, לחשיבה מאוד פורמלית. אז זה צריך להיות בקנה מידה אחיד. אז זה קודם כל צריך לסלק מהתמונה. הרבה מאוד מהמחלוקות זה מחלוקות שבעצם כשתסתכלו, תראו שהמציאות בעצם מוסכמת. כל השאלה צריך להעריך אותה, צריך לשפוט אותה. וזה באמת לא מחלוקת במציאות. אבל הובאו פה כבר כמה דוגמאות, ויש עוד דוגמאות, ברור שיש גם מחלוקות במציאות. ואז השאלה היא מה לעשות עם הדבר הזה. זה הוא מביא משהו שגם אני קראתי את זה פעם ומאוד נהניתי. דברים שכתב רבי יצחק קוטנר באיגרת כלשהי. הוא אומר, והנה בוודאי יודע אתה כי סוגיות כאלו נמצאות הן בתלמוד במספר מרובה. יש מחלוקות במציאות, אין... ועליך לדעת כי בשעה שפלוני אלמוני סובר כי קרשי המשכן נעשו באופן ידוע, שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי זה אינו אלא טועה. אז הוא טעה, מה יש לדבר פה? זה ברור. אבל בשעה יש לנו פתרון את זה, אין לנו דרך לבדוק. במקום שאין לנו דרך לבדוק יכול להיות פחות במציאות, כי התפיסת הכל טוב. הוא מניח שלא. לא יכול להיות שיש פחות במציאות, כי אין דבר כזה חכם שטועה. אתם רואים, הנה רבי יצחק קוטנר, אדם שחיפשתם במקור, רבי יצחק קוטנר נזקק לפתור את הבעיה לפתור את זה. על קרשי המשכן אין לנו דרך לבדוק, איך נדע מה היה שם? שם יכולה להיות מחלוקת במציאות, למה זה מטריד אותו? זה מטריד אותו, הוא מחפש תירוץ, כי מבחינתו לא יכולה להיות מחלוקת במציאות. כי הבעיה היא לא לך תבדוק ותראה במקום להתווכח. הבעיה היא איך זה יכול להיות שאחד הצדדים טועה, הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה מה שמטריד אותו. אז הוא מוצא לזה פתרון מאוד יפה, שבעצם בסופו של דבר מחזיר אותנו חזרה לתפיסה השנייה. הוא אומר, אבל בשעה שחכם מחכמי המסורה של התורה שבעל פה, כשהם הם אנשי עצתו של יוצר בראשית,
כשהוא סובר שכרשי המשכן נעשו באופן שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי אין זה אלא גניזה בכוח הדעת. יש גניזה של הדעת, של המידע. כשם שגוף המשכן נגנז לפי רצונו של מקום, כמו כן יש מהלך שגם הידיעות על עניינו ובעניינו של משכן יידונו לגניזה. לגניזה בכוח הדעת של חכמי המסורה. אם חכם מחכמי המסורה של תורה שבעל פה לא כיוון אל מציאותו של גוף הבניין, זאת אומרת, לא, מה שהוא אמר זה לא מתאים למה שבאמת היה שם, הרי דווקא על ידי זה כיוון לרצונו של מקום. וממילא ההלכה היוצאת מסברתו של חכם זה, היא ההלכה האמיתית. בכל מציאות יש לה אמת משלה, והאמת של מציאות תורה הוא, של מציאות תורה הוא הכיוון לרצון השם. שכששני המוראים חולקים באופן עשייתם של קרשי המשכן, פירוש מחלוקתם הוא כיצד נגלתה לפנינו עכשיו תמונת קרשי המשכן.
זה כמעט פוסט-מודרניזם.
נכון. ומפני שההלכה היוצאת מפלוגת הזו אינה תלויה לגמרי במציאותם של קרשי המשכן, אלא באופן גילויים, ומחלוקת האמוראים היא כיצד עלינו לדרוש את הפסוקים הדנים בעניין זה, מפני שדרשות הפסוקים אצל חכמי תורה שבעל פה הוא רצונו של מקום, ופה זה גם נפקמין על ההלכה, בגילוי עניין זה בכוח הדעת, וכל פרט ממציאות גופו של משכן שחכמי תורה שבעל פה לא מצאו מקום לדרוש אותו מן הכתובים או מן סברתם אינו אלא גניזה, כל דעת אחרת הנמצאת בעולם, אנו אומרים עליה אחת משתיים, או שזה טעות או שזה נכון. אבל כל סברותיהם ודעותיהם ודרשותיהם של חכמי המסורה של תורה שבעל פה מופקעים הם מעצם ההבחנה של נכון ובלתי נכון. אלו ואלו דיבר אלוהים חיים. חיפשת המקור, אז הנה, זה המקור. בסדר? מה הוא אומר בעצם? הוא אומר משהו שעד פניו בהחלט סברה נשמעת. זאת אומרת, כשאתה מגיע לשאלה איך בדיוק פעלו במשכן שם, מוצא ועושה את הקרשים, איך אתה מגיע לזה? אתה מגיע לזה די פרשנות לפסוקים. אתה מנסה להבין איך הפסוקים, אמרות, לא משנה, אתה לא מבין מי אתה, אבל חזר, נגיד, אז הם ניסו לפרש את הפסוקים. עכשיו, ברור שבמציאות אחד צדק והשני טעה, או שעשו ככה עם הקרשים, או שעשו אחרת עם הקרשים. אבל...
משהו אולי בדרך שלישית.
מה? או שבדרך שניהם טעו, כן. לפחות אחד מהם טעה, ויכול להיות ששניהם טעו. אבל, מבחינתנו, לא חשוב מה היה באמת. כי מה שחשוב זה מה הפירוש של תיאור המציאות שמופיע בתורה. כי מבחינתנו, כשהתורה נכתבת, היא מתעדת את המציאות, ומה שקובע לעניין הלכות שבת, זה איך הקדוש ברוך הוא בחר לתאר את מה שהיה שם, לא מה שבאמת היה שם. זה מה שקובע. אם זה כך, אז זה מחלוקת בפרשנות התורה, זה לא מחלוקת במציאות. זה מחלוקת בפרשנות התורה, אז אלו בעיות, דבר לא עם חיים. אז, כי אתה בעצם אומר, מה יוצא מהתורה? אני לא שיוצא מהתורה שהקרשים היו כך. הרי בסופו של דבר, בהחלט יכול להיות, נגיד, כמו שלא יעשה כן במקומנו, להשיא את הצעירה לפני הבחירה, כמו שלבן אומר לאליעזר. אז הטענה שלבן אמר את זה, המגן אברהם הרי מביא את זה להלכה. לבן אמר את זה, הוא לא גזוק, לא נעשה כן בארם נהריים, אז מה? בגלל זה זה מחייב להלכה פה את היהודים מבחינת חטיב, מה זה קשור? הטענה היא שאם התורה כתבה את זה, התורה רצתה להגיד לנו לא יעשה כן במקומנו, זה לא סתם תיאור של ההיסטוריה שהיה שם. האופן שבו התורה בוחרת לתאר משהו הוא לא רק כדי להעביר לי את המידע ההיסטורי, אלא כדי ללמד אותי משהו שאני אמור ללמוד מזה.
לא רק, לא בכלל.
הוא טוען שלא בכלל, זה כבר שאני
מתקע. ההיסטוריה לא מעניין.
אבל ככה הוא טוען. אתה יודע, זה כמו כל הפלפולים, שטוב, זה כמובן דבר מפוקפק, אבל כל הפלפולים ש... ושתי ואחשורוש נחלקו במחלוקת רבי עקיבא איגר והצלח. מה זה אומר בעצם? זה ברור ש... אני אומר, גם אם לוקחים את זה ברצינות, את הקשקושים האלה, אבל אני אומר שלמה, מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה ברור שוושתי ואחשורוש לא נחלקו במחלוקת הזאת. אבל כשהפסוקים מתארים את עמדת ושתי ועמדת אחשורוש באופן כזה, בעצם הפסוקים נותנים מקום לפרשנות של רבי עקיבא איגר ולפרשנות של הצלח. מי שכתב את זה ברוח הקודש, נתן את זה להתפרש כמו רבי עקיבא איגר והצלח, זה לא ושתי ואחשוורוש. בסדר? זה מה שעומד מאחורי הדברים, אז זה מה שהוא בעצם רוצה לטעון. שההלכה לא תלויה במציאות ההיסטורית, ההלכה תלויה בתיאור שיש בתורה למציאות ההיסטורית. אבל בתיאור שיש בתורה, זה מבין מהתיאור שמה שהיה זה כך, וזה מבין מהתיאור שמה שהיה זה כך, ולכן זה מה שקובע. ואחת הנפקמינות, למשל, מה יקרה אם יבוא אליהו והוא יגיד לי מה באמת היה שם?
לא משנה.
הנה פה, אלו ואלו חיים בפילגש בגבעה.
לא משנה.
החכם החולק יישאר בדעתו, הוא לא ישתכנע מה שאליהו אמר. למה? כי מבחינתו, לפחות לגבי הלקח שאנחנו מבינים, הלקח הוא אין, זבוב. אני קראתי את הפסוקים, אם הפסוקים יוצא זבוב. לא מעניין אותי מה באמת היה שם
היסטורי. כנראה קרא טעות אם באמת היה שם זבוב. אבל הוא כנראה קרא טעות אם כנראה היה שם זבוב.
לא, למה?
כשישה משכן היו דבר מסוים, והתורה לא תארה משהו לא נכון.
כן, תארה את זה באופן כזה כדי להבהיר לי מה הלכות שבת שמחייבות אותי. היא בחרה לתאר את זה באופן שלא בהכרח מתאים למציאות, כי מבחינתה זה נועד רק כדי ללמד אותי את הלכות שבת, או בהקשר אגדי, לא הלכתי, אז ללמד משהו אחר, לא משנה. והתורה בוחרת אופן מסוים לתאר את הדברים שהוא לא בהכרח נאמן למה שהיה, אלא הוא נאמן למה שאני צריך ללמוד את מה שהיה, כי הנפקמינות יוצאות מזה. זאת הטענה. ולזה הוא קורא, זה גניזת הדעת. כמו שהמשכן נגנז, הדעת או המידע על מה היה שם בבניית המשכן, הוא נגנז גם. מה זאת אומרת נגנז? נגנז בדעתם של רחמי תורה שבעל פה, הוא נגנז בתורה. ועכשיו אתה חושף את מה שיש בתוך התורה, וזה כבר שאלה של פרשנות, הוא חושף כך, הוא חושף כך. ואז הוא טוען, עדיין יש פה ויתור מסוים. ברור שכל אחד מהצדדים טעה, אחד מהצדדים טעה, סליחה, בהקשר ההיסטורי. אבל זה לא באמת טעות, כי הם לא טענו משהו על ההיסטוריה, הם טענו על התיאור הספרותי של ההיסטוריה, התיאור המקראי של ההיסטוריה. וכאן אתה יכול להגיד עליו ולדבר עליו חיים לגמרי. זה באמת מה שחשוב, לא משנה מה שבאמת היה. כן, כמו שאומרים, חזרנו לשאלות עם הרמב״ם, כן, עם המלאכים שבאו לאברהם, האם זה היה משל או זה היה באמת, גם כן ויכוח. זה לא משנה כרגע, זאת אומרת, כי זה ויכוח רק על השאלה מה היה, אבל מה שהיה זה לא חשוב. מה שחשוב זה הלקח שיוצא מכאן. והלקח שיוצא מכאן, גם אם זה היה משל, התורה כתבה את זה כדי ללמד אותי את הלקח הזה, אז מבחינת הלקח, מה זה משנה? ולכן הוויכוח בין הרמב״ם לבין פרשנים אחרים שמפרשים את זה כפשוטו, הוא לא באמת ויכוח משנה, כי הוא באמת ויכוח היסטורי. בוויכוח היסטורי אחד צודק ואחד טועה. אבל זה לא ויכוח בעמדה תורנית. בעמדה תורנית זה תמיד השאלה אם אתה תסיק מזה מסקנה. אם תסיק מזה מסקנה, אז יהיה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי בעצם אתה יכול לפרש את הפסוקים כך. אבל לפרש את הפסוקים כך, אז אם התורה יכולה להתפרש כך או כך, זה אומר שיש מקום לשתי התפיסות האלה. וזה מה שחשוב. פה אומרים אלו ואלו דיורים, אלו ואלו דיורים חיים, הוא על הלקחים התורניים ההלכתיים, ולא על המציאות העובדתית. ואני אומר, כל זה בהנחה שבאמת לא יכולה להיות מחלוקת במציאות, כי לא יכולה להיות טעות, כמו שהוא מניח. זאת אומרת, המחלוקת היא לא על המציאות, אלא איך שאנחנו רואים את המציאות.
זה נכון, אני מניח בסיפור של המהלכים, המחלוקת בין הפרשנים, כמו שאני מבין אותה, היא מה הפשט. ידוע שאפשר לדרוש את התורה בפשט, רמז, דרש וסוד ו-70 פנים לתורה. אבל כשיש מחלוקת בין מפרשי התורה, זה מחלוקת מהו הפשט. זה שאתה תגיד לי בתור דרש שהמלאכים...
לא, עכשיו זה מה שאני אומר. גם מחלוקת בין הרמב״ם לבין אלה שחלקו עליו בפירוש התורה, האם זה היה משל או היה באמת, אחד צדק ואחד טעם. כן, ברור. אבל רבי יצחק קוטנר אומר, בסדר, אבל זה לא משנה.
זה לא משנה.
כי הוויכוח באמת לא נמצא שם. הוויכוח באמת הוא בשאלה איזה לקחים אני אלמד משם. והלקחים שאני אלמד משם זה לא משנה אם זה משל או לא משל.
לא, הרב אומר, לא מעניין מה היה בפשט?
לא. רק נפתמין על השאלה איזה לקח אני לומד משם. זאת הטענה. אני אם אני מכיר לך מה שהיה, אז בסדר, זה כמו ויכוח בין ארכיאולוגים. עכשיו זה חד צודק, זה חד צודק, אבל זה מעניין. מה שמעניין זה הלקח שאני לומד משם, וגם אם זה היה משל, התורה כתבה את זה, את הביקור של המלאכים, כדי ללמד אותי את זה שאתה יודע, גדולה הכנסת אורחים יותר בני קבלת בני שכינה, יש הרבה לקחים שלומדים מהמלאכים האלה. עכשיו זה לא היה ולא נברא, בסדר, אבל התורה, לפי הרמב״ם, אבל התורה כתבה את זה כדי ללמד אותי את הלקח הזה.
ולמה לא להגיד את הלקח בפירוש?
מה?
למה לא להגיד את הלקח בפירוש?
זה כמו שאלה, למה התורה בוחרת להעביר דברים דרך מסרים ספרותיים? בסדר, לפעמים אתה יודע, זה דרך יותר טובה להעביר מסרים. אתה מתאר סיפור ולא דרך להגיד את זה באופן פרוזאי, באופן, זאת אומרת, ישיר.
דרך אגב, גם אצל לבן היה ויכוח על המציאות. כי הוא אמר לו ליעקב, הוא אמר לו, לא יעשה כן במקומנו. הוא אומר לו, אל תעשה עניין, אצלנו לא זה כן, לא יעשה כן אצלנו. אתה תתפס לפרטים.
אבל זה לא היה מחלוקת בכלל, לא יעשה כן במקומנו, זה מוסכם, שלא נעשה כן במקומה.
לא, הוא אמר לו, לא, יעשה כן. אמרתי לך את כל הזה
הקטנה, זה לא משנה. אני שקוראים איזה ככה, אין שם מחלוקת. אין מחלוקת על פירוש הפסוק הזה. טוב, אז זה לגבי מחלוקות במציאות, אז אם אני מסכם, אני רואה שזה לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי. אם אני מסכם, אז בעצם אני אומר ככה, באמת ברוב המקרים המחלוקת היא לא במציאות. זה נכון. לא בגלל שיש לי מוטיבציה להגיד את זה, כי באמת היא לא מחלוקת במציאות. זה מחלוקת בהערכת המציאות. זה בעצם מבחינת איך להעביר את הרף, כמה זה נקרא טעם, כמה זה נקרא צל, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה רק שאלה של מהו הרף, כמה אישה
צריכה לכמה נשים, איזה אחוז מהנשים צריכות לסרב לקידושים כאלה כדי להגיד שהאישה הסבירה לא מקבלת קידושים בסוג כזה. כשיש כבר מחלוקת במציאות, אז אפשרויות שונות. אפשרות אחת להגיד, לא, יש מחלוקת במציאות, ואחד צודק ואחד טועה, מה קרה? מי אמר שאין דבר כזה? נכון שבמקום שאפשר להכריע את זה על ידי בדיקה, אז מה הטעם לחלוק? תעשו בדיקה ותכריעו. ואפילו על זה אני אמרתי, בסדר, המנטליות שהייתה אז, לא בהכרח הם היו מודעים לזה שכל פעם צריך פשוט ללכת למציאות ולבדוק. אני יכול לראות מחלוקות שיישארו בלי לבדוק, למרות שאני אומר שכשיש מחלוקת, להבדיל מהקביעה של אריסטו, אז באמת יותר קשה. יש לכם מחלוקת, מה יש לכם להתכתש בין שתי הדעות? תלכו, תעשו ניסוי שתי דקות ותבדקו. מה הבעיה? תבדקו מי צודק. הנה זה כן טענה משמעותית. אז לכן, יש מחלוקת במציאות, לפי התפיסה הזאת, אין מחלוקת במקום שבו אפשר לבדוק, בטח שאפשר לבדוק בקלות. אגב, זה כמו בדיני ספקות. גם בדיני ספקות, אם אתה בספק, זה לא מה שמותר לך להקל בספק דרבנן. אם אתה יכול לבדוק את זה, אז זה לא נקרא שאתה בספק, תבדוק. זה מה שניתן לבדיקה, מה... זאת אומרת, אני בספק, אז מותר לי להקל. זה לא נקרא ספק. המרחיקים לכת יותר, זה אלה שבעצם אומרים שאין דבר כזה בכלל מחלוקת במציאות. כמו ההנחה של רבי סרקוד. למה? כי לא יכול להיות שחכם מחכמי תורה שבעל פה טועה. לא יכול להיות דבר כזה. אמרתי, המנחס חינוך מיישם את זה אפילו על ראשונים, לא רק על חז"ל. מביא מחלוקת ראשונים, הוא אדם מפקד פקיד או מיקר עקר, יש שם בגמרא בכתובות, זו דוגמה אחת, יש עוד דוגמה במנחס חינוך, לגבי השאלה איך טמון הדם אצל האישה. כן, בתולה, אז כשבועלים אותה, אז יוצא דם. גם השאלה היא מה, איך אדם, אדם הוא מופקד כמו בנרתיק, או שהוא בלוע ממש באיברים. מפקד פקיד או מיקר עקר, זה נפקא מינה, השאלה היא בעילה זה איסור שבת ומאיזה מלאכה יש בזה וכו'. בכל אופן, אז אומר, המחסכים עכשיו אומר, מה, לא יכול להיות זה מחלוקת במציאות. אם אדם הוא מפקד פקיד או מיקר עקר, ולכן הוא מסביר את זה אחרת באיזושהי צורה. הוא מניח, אפילו בין הראשונים, לא יכול להיות מחלוקת במציאות. זה לא, אין דבר כזה. כי אז יוצא שאחד טועה. אמרתי, זה לא בהכרח מפריע לי, אבל גם אם נאמץ את זה, עדיין יש את המוצא של ריסה קודנר, שהוא לוקח את זה עד הסוף, הוא בעצם אומר, אוקיי, נכון, לא יכול להיות שאחד מחכמי תורה שבעל פה טעה, ולכן תמיד כשיש משהו שנדמה לכם מחלוקת במציאות, אז קודם כל תבדקו אם באמת זה מחלוקת במציאות, או זו רק שאלה איפה מעבירים את הרף. ב', המחלוקת היא בשאלה איך אני מפרש את המציאות, או איפה אני מעביר את הרף, ולא מחלוקת במה היה באמת במציאות. טוב, זה החלק הראשון. החלק השני זה באמת לגבי המחלוקות המחלוקות החברתיות, מה שאמרתי. אולי ניתן איזושהי הקדמה. כתוב באבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא אינה לשם שמיים? פה בחורה דתו. מחלוקת השם שמיים זה בית הלל ובית שמאי. נקודה מעניינת כי הירושלמי מתאר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל באופן שהם הגיעו עד כדי להרוג אחד את השני. הזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות. וזה נקרא מחלוקת השם שמיים. בסדר? זאת אומרת, ההגדרה של מחלוקת לשם שמיים מול מחלוקת פסולה זה לא בהכרח בשאלה עד כמה היא קיצונית ואיך היא מתנהלת. עוד פעם אני אומר, גם אם אני לא מבין את זה כפשוטו שממש הרגו אחד את השני, אבל היה שם משהו כנראה די אלים וקיצוני, אוקיי? היום הרבה פעמים הנטייה היא לחשוב, תלוי איך אתה מנהל את המחלוקת. זאת אומרת, אם זה קיצוני, אז המחלוקת לא לשם שמיים. ואם זה מחלוקת לשם שמיים, אז זה מתנהל בניחותא וכו'. אני לא מקווה את הקטעון הזה, באתר זה עולה לא פעם. זה ביטויים חריפים, כאילו, השאלה אם ביטויים חריפים זה אוטומטית לא לגיטימי או שלא? אני הרבה פעמים חזרתי על זה, בעיני השאלה אם זה ענייני או לא ענייני. זה לא השאלה כמה אתה כותב חריף. טוב, אני אומר, יש איזה עניין אולי לא לטוב חריף, ולפעמים אולי אני מפריז, אני מוכן לקבל ביקורת. אני רק טוען שברמה העקרונית אני לא מקבל את זה כקריטריון למה לגיטימי ומה לא לגיטימי. אני אומר, אם אני מדבר על מקצועה של אמא שלו או של אחותו, מעלה השערות לגבי המקצוע של אמא שלו או של אחותו, לפחות השערות לא מבוססות, אז זה לא ענייני. כי מה זה קשור עכשיו? תדון לגופו. אבל אם אני מדבר באופן חריף, אני אומר, אתה טיפש, אתה אידיוט, אתה זה, אז מה, זה יכול להיות ענייני. אם אני באמת מראה שהוא טיפש ואידיוט, אני מבין נימוקים, אני מראה שהוא טיפש ואידיוט.
אז אמרתי, אז מה אם אמרתי משהו חריף? אולי היה מן הראוי לדבר מדון, יש מקום לדון, מתי כן ומתי לא. אבל אני אומר עוד פעם, המתינות היא לא קריטריון השאלה אם זה מחלוקת לגיטימית או לא, ואם זה לשם שמיים...
ראשונים השתמשו בזה.
מה?
ראשונים
השתמשו
בזה. נכון. רק בגמרא הוא אומר שהוא טיפש.
נכון, הרמב"ן אומר, כל דיין שדיין, שדן כהאי גם מהגמרא ובבא מציע ל"ו, כן אביי ורבא, אומרים אחד על השני. כל דיין שדן כמוך הוא לא דיין בכלל. אביי ורבא הם לא דיינים בכלל. או הבעל המאור והרמב"ן, אז הרמב"ן אומר, דברים עתיקים מפי זקן חדש. נו, הגיע עוד אחד בשכנה. הגיע זקן חדש. הבעל המאור כתב בתור ילד צעיר, כתב השגות על הריף, הרמב"ן נחרד מזה. זאת אומרת, הריף היה ממש נחשב אסור לגעת בו, כי הוא היה קדוש. הבעל המאור, בן 17, את המאור קטן הוא כתב בן 17. אתה כותב השגות על הריף, אז הרמב"ן התחמם עליו. עכשיו תגדל קודם, תלמד קצת לפני שאתה... אבל עובדה שהוא טורח לענות, זאת אומרת, היה פה הערכה יחד עם...
אם ענית לו, אתה כבר שם.
הוא כתב חיבור שלם על לענות על ההשגות של בעל המאור, עם כל ההתייחסויות.
גם הרמב״ם ולא, רבד ורמב״ם, לא? יש ביניהם הפריש גילאים...
בין מי?
בין הרבד לרמב״ם.
הרבד היה קצת...
היה זקן כשהוא כתב עליו את ההשגות.
כן, אבל... יכול להיות, אני לא זוכר.
80-27.
הוא קרא את הרמב״ם ואז הוא הגיב.
נכון, 80-27.
יכול להיות,
או שבגלל שזה היה לרב מכר.
אבל לפעמים אפילו זה משהו טיפשי, אבל אתה חייב
להתייחס,
כי אנשים יחשבו שזה רציני. בכל אופן, אז אני אומר, החריפות של הביטוי, אני לא חושב שהיא קריטריון רלוונטי בכלל. אני אומר, אפשר להתפקח על נימוסים והליכות, ואפשר להתפקח על טקטיקה, זאת אומרת, מה מועיל ומה פועל, מה אפקטיבי ומה לא אפקטיבי. אבל הרבה פעמים תופסים את זה כמשהו מהותי. זאת אומרת, אם אתה מדבר חריף, אז זה לא לגיטימי. זה לא... זה מחלוקת שלא לשם שמיים, אני ממש לא מקבל את זה. מצידי אתה יכול לחריף, לגדף ולנעץ את השני, אין לי שום בעיה עם זה. כולל אם זה, אם זה אני עצמי. כל אימת שאתה רק מבסס את זה, אתה מראה שמה שאמרת זה באמת נכון, שאני דיברתי פה שטויות, שאני אידיוט. אז תגיד לי שאני אידיוט, בסדר, מה הבעיה? אני אתווכח איתך ולהגיד שאני לא אידיוט, אבל אין לי בעיה עם זה שאמרת את זה. זה בדיוק, כן, הפוסט הזה על זה שאני אפיקורס. אז אנשים נורא נעלבו בשמי. מה הבעיה? זה באמת מה שהוא חושב, זה מתאים להגדרה של אפיקורס, אז הוא צודק, לשיטתו. עכשיו אפשר להתווכח אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, אבל מה לא לגיטימי בלהגיד את זה? זה ההגדרה המילונית של המונח הזה לשיטתו, זה מה שהוא אומר, מה הבעיה בזה? וזה שיש אנשים טיפשים, ודאי שיש אנשים טיפשים, אז אם אני אומר למישהו שהוא טיפש, אז זה בהכרח לא לגיטימי, זה לא לגיטימי, אלא אם כן הראיתי שהוא טיפש. זאת אומרת, אם אני מראה בטיעונים שהוא טיפש, ואני אומר שהוא טיפש, אז זה ענייני לחלוטין. יכול להגיד עוד פעם, זה לא מועיל, לא טקטי, לא זה בסדר, זה כבר מוכרים טקטיים, אבל זה לא הנקודה. ומחלוקת לשם שמיים יכולה להתנהל בצורה מאוד קיצונית, והרבה פעמים מתנהלת בצורה מאוד קיצונית, וזה לא אומר שלא לשם שמיים. המחלוקת, אני לא יודע מה, כל הטירוף הפנאטי של סאטמר, אני יודע מה, או כל הדברים מן הסוג הזה, כן? זה בעיניי מחלוקת לשם שמיים באופן עקרוני. כולל המעשים הכי מכוערים, הסגרות לשלטונות של הציונים, לא, זה לא היום, אני מדבר על תחילת הציונות, זה כבר לא סאטמר, אלא ההתנגדות לציונות או להשכלה, היו מסגירים אחד את השני לשלטונות וכל מיני דברים מסוים. בעיניי זה מחלוקת לשם שמיים. מחלוקת לשם שמיים שיכול להיות שעשו דברים שאולי לא צריך לעשות או אסור לעשות, אבל מחלוקת לשם שמיים. אתה באמת חושב שהוא מזיק וצריך להכניס אותו לכלא אצל הרוסים, כדי שלא יעביר את ילדי ישראל על דעתם או על דתם. בסדר? עכשיו, אני יכול להתווכח איתך אם זה נכון לעשות את זה, אם זה מותר לעשות את זה, אבל אתה לשיטתך עושה את זה מסיבות לגמרי ענייניות, אתה לא עושה את זה כי אתה שונא אותי סתם. זה מחלוקת לשם שמיים בעיניי.
מה אם להרוג?
מה?
להרוג.
במקרים מסוימים גם להרוג. כן? אני אומר עוד פעם, אני יכול לא להסכים, אבל זה שאני לא מסכים, למשל, נחזור ליגאל עמיר, כן? מה זה מה אם להרוג? אז אני אומר, זה מעשה לשם שמיים לגמרי. ואני יכול לא להסכים איתו. אבל זה מעשה לשם שמיים, הוא לא עשה את זה סתם בגלל שבא לו להרוג את רבין, אני חושב, לא מכיר אותו, אבל בגלל שהוא שנא אותו. הוא חשב שבזה הוא מונע אסונות. ככה הוא חשב, או שהוא טעה, יכול שאפילו אם הוא היה מונע את האסונות, זה לא מודדק לעשות את זה. זה ביקור במישור הענייני. אבל אם זה באמת מה שהוא חשב, זה מעשה ענייני לשם שמיים.
לשם שמיים זה לאו דווקא טוב.
מה?
לשם שמיים זה לאו דווקא, זה לא, כשהגמרא אומרת מחלוקת שלשם שמיים זה בא להתקיים, אז זה מביאה כאילו בתור... לפעמים כאילו אומרת את זה בתור מחמאה למחלוקת לשם שמיים.
בסדר, זה מחמאה באמת.
תמיד, זה...
למה? זה מחמאה להיגל אמיר מה שאמרתי עכשיו.
זה שהוא עשה את זה לא לשם תאוות שלו, זה לא מה שאתה אמר? שזה לא דבר טוב?
לא, אמרתי שזה לא דבר טוב. אין קשר. קשר. אמרתי, זה לא דבר טוב, ואמרתי מחמאה. שני דברים שונים. הוא עשה את זה של שמיים, ואני לא מסכים איתו, הוא עשה מעשה שלא נכון. שני דברים שונים. אז אני נותן לו את המחמאה על מה שמגיע לו, ואני מגלה אותו על מה שאני חושב שאני לא מסכים איתו. זה מה שאני אומר. הלל ושמאי רצו להרוג אחד את השני, או הרגו איזה בזה. אני לא בהכרח משבח את העניין הזה, אני דווקא לא נוטה לשבח את העניין הזה. אבל אני רואה בזה מחלוקת לשם שמיים, המשנה אומר זה מחלוקת לשם שמיים. מחלוקת בית הלל לבית שמיים. זה מחלוקת לשם שמיים. בסדר, גם מחלוקת לשם שמיים יכול להיות שצריך לשים בגבול, אבל ההגדרה אם זה לשם שמיים או לא, בעיניי זאת הגדרה בשאלה אם זה ענייני או לא. מחלוקת בית שמיים ובית הלל הייתה מחלוקת עניינית. הם באמת חשבו שהשני טועה, מזיק, מה שלא יהיה, ולכן הם עשו את מה שהם עשו. אז אני יכול להתווכח על זה שזה לא בסדר מה שהם עשו. אז זה מחלוקת לשם שמיים.
ואיפה קורח טעה שלו לא לשם שמיים?
מה?
איפה קורח טעה שאצלו זה לא לשם שמיים?
כי קורח כנראה, זאת הטענה של חז"ל, אני לא יודע. הטענה של חז"ל הייתה שלא בגלל שהוא לא הסכים עם משה רבינו, הטענות הענייניות הן כסות למוטיבציות אחרות. זאת הייתה הטענה. ככה לפחות אני מפרש את זה, ולכן
אנחנו
לא מחלוקת לשם שמיים. הוא עשה תפקיד לעצמו, הוא רצה שלא משה רבינו יהיה המנהיג, אלא הוא יהיה המנהיג. כן, מדוע עכשיו, אם אתה באמת טוען את זה בשם הדמוקרטיה, זאת מחלוקת לשם שמיים. האם אתה טוען את זה כי אתה רוצה להיות המנהיג ולא מישהו אחר, אז זה מחלוקת לא לשם שמיים. כי אתה בעצם עושה את זה בגלל שאתה, יש לך אינטרס, אוקיי? זה בדיוק הנקודה, זה בכלל לא השאלה של באיזה חריפות קורח עשה את זה. זה לא הנקודה. השאלה למה הוא עשה את זה? האם זה היה ענייני או לא ענייני?
אתה לא יכול לקחת את הכותרת של לשם שמיים ובשמה לתת לגיטימציה לאיסור רצח. ירד ובא לי יבוא. בגלל שזה לשם שמיים, אז...
הוא לא אמר לי שנתתי לגיטימציה, אמר לי
זה לשם שמיים. אתה נותן לו מחמאה, אתה משבח אותו.
אני משבח אותו, ואני אומר שזה לשם שמיים, אבל זה לא אומר שזה לגיטימציה.
אתה משבח, הדבר הרעיף משבח.
על ההגדרה של המחלוקת.
הדבר הזה הוא רע מבחינה אחת וטוב מבחינה אחרת.
אתה באיזשהו מקום אנחנו מזהמים את הלשם שמיים.
אני לא מסכים. אני חושב שההערכה של אירועים ושל דעות ושל התנהלות של אנשים יכולה להיות הערכה מורכבת. אני יכול לחלוק בצורה מאוד חזקה על מישהו ומאוד להעריך אותו על לשיטתו, מה הוא עושה לשיטתו. דיברנו פעם על המחבלים המתאבדים. אותו דבר. אני חושב שההקרבה, כן, בדיוק. ההקרבה שלהם מאוד ראויה להערכה בעיניי. אני לא יודע אם הייתי עד כדי כך מוכן להקריב את עצמי מה שאני חושב שהוא אמיתי. יחד עם זה, ברור לי שצריך להרוג אותם ולמזיקים וצריך למנוע את זה בכל דרך. כי אני לא מסכים עם מה שהם עושים. לא רק לא מסכים, אני גם כמובן נפגע פוטנציאלי. אבל אני אומר, זה לא מונע ממני להעריך אותם. זה בעיניי להפך, זיהום השיח זה לערבב את המישורים. צריך להתייחס באופן מורכב לתופעות. יש להם אספקט כזה, ויש להם אספקט כזה, עוד דבר לגופו. ואני טוען שמחלוקת שהיא כן לשם שמיים או לא לשם שמיים, זה לא השאלה איך היא מתנהלת. זה לא אומר שאין לי ביקורת על איך מנהלים מחלוקות, יכולה להיות ביקורת על זה. אבל זה ביקורת על מחלוקת שהיא לשם שמיים, שגם אותה יש דרך איך לנהל ולא לנהל. זה ויכוח אחר. אבל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה מחלוקת שאומרת שהמוטיבציה שלך היא מוטיבציה זרה, לא לשם שמיים. וכאן זה לא נכון, אתה יכול להתנהל למחלוקת בצורה מאוד מכוערת וקיצונית, והיא עדיין מחלוקת לשם שמיים. כולם נורא צוחקים על כל אלה שהם כן, עושים את הכל, וזה הכל כמובן רק לשם התורה, לא, ותמיד עושים את זה, אומרים את זה באירוניה ובציניות. אני לא רואה את זה בציניות. אני חושב שהרבה מאוד פעמים, לא תמיד, אלא הרבה מאוד פעמים, זה באמת שיקוף או ביטוי לעמדתו האמיתית של האדם. הוא חושב שכך צריך להתנהל, שאני יכול להתווכח איתו, לא רק להתווכח על העמדה, אלא גם להתווכח על זה שאפילו אם זאת עמדתך לא נכון להתנהל כך. אבל עדיין אני מבין שאתה חושב שזה כן מוצדק להתנהל כך לשיטתך. ושוב פעם, זה לא פוסט-מודרניות, כמו שאמרו קודם. כי אני עדיין אתנגד לו, ואני אשים אותו בכלא, או אני אמנע את מה שהוא עשה. זה לא שאני מוכן לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. אבל אני כן יכול גם להעריך אותו לשיטתו. זה הכי מורכבת, זה לא שכולם צודקים. אלא יש גם במישהו שלא צודק, יכולות להיות פנים שהם כן פנים שאפשר להעריך, להכיר בהם, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז לכן בעצם אני מסכם רק את המבוא, כי רק התחלתי את הנקודה הזאת, אבל נמשיך קצת בפעם הבאה, ואז נתחיל את הנושא הבא. הקריטריון כן לשם שמיים או לא לשם שמיים הוא לא בשאלה איך מתנהלת המחלוקת, אלא בשאלה מה המוטיבציות שלה. אם המוטיבציות הן ענייניות או לא, ואני גם לא חושב שזה נכון שאופן ההתנהלות הוא אינדיקציה למוטיבציות, גם זה לא נכון. אופן ההתנהלות לא רק שכשלעצמו לא מגדיר את המחלוקת שלו לשם שמיים, אלא הוא גם לא בהכרח אינדיקציה לזה שהמוטיבציות לא נכון. לא נכון. יש אנשים שהם באמת קנאים. והם קנאים והם עושים את זה לשם שמיים. אפשר להתווכח עם הקנאים, אפשר לחלוק עליהם, אבל אי אפשר להגיד שזה לא השם שמיים בהכרח, תלוי, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא. אוקיי? טוב, נצא עוד כאן.